עברי גלעד וג'קי לוי עם משפחה גרעינית.
שלום עליך ג'קי, מה העניינים?
בעצמך.
בעצמנו. איזה יום נחמד.
כן?
אני חושב שכן.
יופי.
כן, השמש מחממת.
השמש?
הילדה חולה, סבתא שלה נשארה איתנו, ברוך שם סבתא לעולם ועד. כן, שמש פה בתל אביב שמש. לא אצלכם? אתם לא מכירים שמש?
העיר באפור לגמרי, עננים נמוכים, אפורים. האמת, יש תחושה של חורף אמיתי.
איזה כיף.
עד כדי כך שיש עכשיו מין הספמה של ידיעות כוזבות.
על שלג.
על שלג בחמישי הקרוב. זה מזמן אני לא זוכר. שאנשים יגייסו את כוח הכזב שלהם כדי...
יש דיבור כזה.
לא באמת.
יש דיבור על שלג בפסגות הגבוהות של הגולן. גולן, גימטריה, ירושלים. למי שלא יודע, גימטריה.
כן.
חצי שני היום יעסוק במתנות, כי בחג המולד... האוכלוסייה הנוצרית המונה 175 אלף אנשים החיים
בישראל.
בינינו. בישראל, המקום היחיד במזרח התיכון שבו חיים נוצרים בשלווה ובנחד ומתרבים, ולא נאלצים לעזוב וללכת. באמת, תשמע.
זה ממש פינת הסוכנות היהודית.
לגמרי.
כן.
אני מדבר על מתנות, כי זהו גם חג המתנות המוגזמות, ולפעמים נדמה לנו שאנחנו... מפסידים משהו כשאנחנו לא מקיימים את המנהגים היפים האלה של עץ וגרביים.
שדמי חנוכה, כן. דמי חנוכה זה מנהג שהתפלח לחנוכה, לא מופיע כמובן לא בשום ספרי הלכה קדומים יהודיים, אלא שהתקנעו בני ישראל בשכניהם.
בסדר, וגם שכניהם התקנעו בעובדי האלילים, שהיו מביאים מתנות לעצים, ככה אנחנו נשמע עוד מעט.
שאלה היא, למה הם אף פעם לא התקנעו בנו, ולא אמרו גם אנחנו רוצים, אני יודע, לעשות עירוב בסופי שבוע, נניח.
כן, 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 עירוב זה...
הם לא יודעים מה טוב, אתה יודע, זאת התחושה המצטברת שלי.
זה אחד המנהגים הכי טובים שלנו, עירוב. תכף נדבר על...
אתה מדבר עם בן אדם שכמעט נערף פעם על ידי עירוב.
כן?
כן, נספר לך איזה פעם בהזדמנות.
עוד מעט תהיה איתנו צופית גרנט עם הסדרה החדשה שלה שעוסקת בין היתר בגילוי עריות. נדבר על נשים שנרצחות בישראל עם דובר ערבי שיגיד שחייבים לשנות משהו בחברה הערבית, כי זה לא יכול להמשיך ככה. תכף נדבר על מבחני המיצב. שבה... למה תכף? עכשיו נפתח, עכשיו.
תכף זה די עכשיו, זה בסדר.
נכון, תכף ועכשיו זה כמעט אותו דבר בגימטריה. לא יודע אם שמעתם את הידיעה הזאת, אבל מבחני מיצב באנגלית ובמתמטיקה של כיתות ה' נפסלו אחרי שהתברר כי 21% מהתלמידים מוגדרו עם צרכים מיוחדים ונבחנו בכיתות מותאמות ובתנאי הקראה. לא יאומן.
21%. יותר מאחד לארבע, לחמישה, וזה באמת... וואו.
הנה דוקטור עידית גוטמן, פסיכולוגית קלינית, אהלן עידית, מה העניינים?
בסדר, מה שלומכם?
בסדר, אולי באמת חמישית מהילדים צריכים תנאים מיוחדים? אולי כל הילדים צריכים תנאים מיוחדים?
אבל זה לא מבחן בכלל לילדים, זה מבחן לבית ספר. זה שיטה שבית ספר מפתח, זה לא אמור אפילו להתקבל כציון לתלמיד בשום רובד.
כלומר, הפעם אנחנו אפילו לא יכולים... אנחנו לא יכולים אפילו להאשים את ההורים במגננת יתר. הפעם זה בכלל לא ההורים.
לא, זה לא ההורים. זה כדי לשפר את ציון המיצב. בית ספר היום, מרגע שנתוני המדידה שאמורה הייתה להיות לצרכים מאוד טובים, שלאפשר באמת לדעת איזה בית ספר צריך יותר משאבים, או איפה צריך לשנות, להתאים שיטות הוראה או דברים כאלה. ברגע שזה הפך להיות נתון פומבי, שמשפיע על ה... על כמה מיסים העירייה תוכל לגבות בארנונה, בגלל שזה מעלה את ערך הדירות בסביבה שיש בית ספר טוב.
כן?
ליד הבית, עובדה, יש לו נתוני מיצב טובים. בהחלט, אם אתה נכנס לחפש דירה בכל מיני אתרים כאלה ברשת, אז יש לך קישור לישירות לנתון המיצב של בית הספר בשכונה, כי זה שיקול מאוד חשוב, הוא לא מוציא ללמוד איפה שכדאי.
לא ידעתי את הדבר הזה. אבל אותנו מעניין, בסדר, זה מעניין שבתי הספר מרמים כדי להרים את מחירי הנדלן בסביבה, אבל אנחנו שואלים, כיוון שאנחנו... בסדר, גם. אבל אנחנו שואלים, השאלה שאנחנו שואלים היא, כיוון שאנחנו יודעים שיש היום התאמות רבות מדי, וכל מי שידו מסגת שולח להבחון, ובכל, גם אם הילד נמצא שהוא תקין לגמרי, תמיד הוא יקבל עוד איזו הערכה בזמן. מה זה עושה לילדים שהם מקבלים התאמות כשהם לא באמת צריכים אותם?
תראה, אז ההתאמה היא התאמה רק אם הילד צריך אותה. אם לא, אז היא די סתם. ואז באמת אין בה הרבה תועלת. אני לא חושבת שאני הייתי ממש נעזרת במבחן שמשוכפל על דף גדול יותר עם אותיות יותר בולטות. זה לא היה עוזר לי. כי ההתאמה, אם ההתאמה לא מתאימה לי, אז היא לא רלוונטית בכלל. ואז זה סתם משונה. זה סתם אולי איזושהי תשומת לב נוספת עוד. זה... דרך להרגיש בעצם שהם מסתכלים עליי יותר. אם זה מגיע עם תווית, זה כבר מתחיל להיות יותר מורכב. אם זה מגיע עם תווית של לקות למידה, או של בעל מוגבלות כזו או אחרת, אז כבר יש פה שיקולים באמת לכאן ולכאן. כי מצד אחד, באמת התווית עלולה לגרום לתחושה של אין מה לעשות, כזה אני וזהו, ואני לא באמת מסוגל. מצד שני, דווקא ההתאמות עצמן, שהן באות עם צד התווית, אין הסיבה לשים אותה. כי אז הן אומרות זה שיש לך קושי ספציפי בכתב יד קרי, בעיה גרפו-מוטורית שמפריעה לך לכתוב בצורה קריאה, לא אומר שאתה טיפש. וזה לא אומר שאתה לא יכול ללמוד ולא יכול לבטא את הידע שלך, כי הנה, אז נאפשר לך להקליט את זה, או נאפשר לך להקליט את זה, את התשובה, במקום... להסתבך עם כתיבה, או שניתן לך שירות של מישהו שישעתק, יעתיק את זה אחר כך בכתב קרי. שזה דווקא מסר שיש בו משהו חיובי, אני חושבת.
אבל לדעתי, לא על זה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על תחושה מצטברת, שיותר ויותר הורים מנסים לעשות הקלות לילדים שלהם, להפעיל גם את הדמיון העשיר, וגם את הקשרים העשירים לא פחות.
וגם את המשאבים, אם הם זמינים.
כדי שאיפה שיש אפשרות להורדת הרף, או לעצימת עין, או לכל מיני כאלה, ולא פעם זה מתחבא מאחורי הכותרת הכל כך אהובה, לתת חוויית למידה חיובית לילד. והשאלה שלנו היא, האם אנחנו לא מתחילים להרוס לילדים מרוב דאגת יתר?
אם זה הקלות ולא התאמות, אז בטח יכול לפגוע, אם בעצם זה יגרום לזה שלא תהיה למידה. דווקא משרד החינוך, בין היתר בצד הזה שהוא עושה, די מכריז מלחמת חורמה על, על, על ההיקף, על השכיחות שבה ניתנות התאמות. כן. זאת אומרת, הוא מאוד מנסה לצמצל את זה, ומאוד מנסה לאכוף את זה בכל מיני דרכים. בגלל שהרעיון הוא שאם מראש, שהעובדה שיש קושי ושמכירים בקושי, המשמעות לא צריכה להיות שמרימים ידיים, אלא המשמעות צריכה להיות שמוצאים דרכי התמודדות חילופיות, שלא אומרים, אוקיי, הוא רואה מספרים ולכן הוא נורא לחוץ מזה, אז ניתן לו שלא ילמד מתמטיקה יותר בכלל, אלא שילמד בדרכים אחרות, או שיקבל הוראה מותאמת, שילכו לקראתו במקומות שבהם שיאפשרו לו כן ללמוד. כלומר, יכירו בקושי, אבל לא יוותרו בגללו.
יש... בשלבים מסוימים במערכת החינוך יש, על פי הרושם, אני לא יודע המספרים, יש כאילו התאמות יתר, ואז כשמגיעים לשלבים יותר מתקדמים, אז יש התאמות חסר. אני מכיר מחוויה אישית, אנשים שצריכים התאמות ולא מקבלים אותם, מכיוון שיש כמות מסוימת שנותנים, נגיד, באקדמיה, וצריך להביא כל מיני חוות דעת מהמילדת, שכבר כבר ממש ברגע הראשון שהילד יצא, כבר היו לו פרקוסים משונים. ולא מקבלים. איך זה מתיישב שני הדברים האלה?
זה מאוד נכון, זה איזושהי תנועת מפותלת בעייתית. דבר ראשון פרקטית זה מתיישב בזה שהעבירו הרבה סמכויות לבית הספר, שחלק מההתאמות בית הספר על פי שיקול דעתו יכול לתת. ואז אחר כך את ההתאמות היותר משמעותיות למבחנים כמו בגרויות, פסיכומטרי וכיוצא בזה, פתאום זה עובר לוועדות מחוזיות שהן פועלות גם לפי מכסות וגם לפי הרבה מאוד אבחונים שצריכים להביא מהעבר הרחוק כמו שתיארת בצורה שבאמת משקפת את התשכול של מי שצריך גם להתמודד עם זה.
כן.
אבל בעיקר הרעיון האמור היה להיות שההתאמות יהיו עוד אמצעי בדרך לשילוב ילדים עם קשיים נקודתיים כאלה ואחרים במערכת החינוך הרגילה, והתאמת ההוראה אליהן. כלומר, הרעיון לא היה שזה יהיה פטורי מדברים, אלא הרעיון היה שתהיה במידה שמותאמת לקושי הספציפי של הילד. רק שאיכשהו הדברים האלה מתנהלים במין צורה כזו שזה לא ממש פועל, בין הכיתות המאוד גדולות, בין המחסור שיש במורים, בכוח הוראה איכותי, בבתי הספר, אז לא ממש תופרים תוכנית לימודים שתעלה בקנה אחד עם הקושי של תלמיד. זה משימה באמת שהיא, שבסוף נזנחת לטובת פתרון יותר קל של לבחון אותו על פחות חומר או בתנאים פחות שפחות משקפים יכולת או ידע, שזה פתרון פחות טוב.
טוב, אם יש בקיצור, אם יש עם חמישית מהילדים הם ילדים שצריכים התאמה, זה אומר שבעצם מערכת החינוך כולה צריכה לעבור שינוי, מכיוון שזה כבר מסה קריטית, שאומרת שהדרך שבה מלמדים היא לא רלוונטית יותר. ככה אני מבין את הנתון הזה.
זה אומר שמתייגים במקום ללמד, שמאבחנים במקום לתת פתרון. כלומר, לדעתי, לטעמי, אחת המטרות החשובות במדידה, בטח בחינוך, היא לאבחן בשביל משהו. כלומר, אתה לא מאבחן בשביל לאבחן, זה לא כמו אוסף קלפים או פוקימונים שיש לך, רשימת האבחנות שהצלחת לקבל. זה אמור להיות משהו שמשיג איזושהי מטרה, כלומר, מטרה טיפולית, אני מניחה, אני רוצה לקוות, מטרה חינוכית, שלא רק לקטלג ולסווג, ואתה לפה ואתה לפה, ואתה לא נבחן במיצב בגלל ש... שאתה קצת לא עלינו מעוקב התפתחותית או מאותגר אינטלקטואלית או גם וגם, okay. אלא בגלל שאתה צריך סוג אחר של הוראה שתאפשר לך כן להשתתף ולהיות כמו כולם.
טוב, דוקטור עידית גוטמן, מודה לכם כערב לב, שנזכה לראות מערכת חינוך שבה אף אחד לא צריך התאמה, כי היא מותאמת לכולם, זאת אומרת שהיא כל כך גמישה, שהיא כוללת את כולם מראש, ולא צריכים כאלה ואחרים לקבל התאמות וכל השאר להיות נידונים ללמוד בתנאים...
אני לא בטוח שיכול לדבר כזה.
אני חושב שכן.
דבר התקווה והשאיפה והשיח על זה, אני חושבת שיש
להם... וכן, יש לזה חשיבות בפני עצמה.
עם ביחד.
תראה מה קורה בפינלנד.
או!
תראה מה קורה בפינלנד.
מי שלא אמר פינלנד.
מי שלא אמר פינלנד, כאילו
לא אמר סיכן.
בדיוק, בדיוק, אין לי מושג. בדיוק, אין לי מושג מה קורה בפינלנד. כרגע ממש קר שם.
ממש טוב, ממש טוב שצריך להאמין.
יאללה, עידית, תודה רבה, שלום.
תודה לכם.
עכשיו נדבר עם צופית גרנט.
שנקרא מפינלנד לסדום, כן.
כן, גילוי נאות, צופית עובדת באותה חברת טלוויזיה שאני עובד, היא רשת, שם היא משדרת את תוכניתה. עוד גילוי נאות, אני חושב שהיא עושה את הדבר, את סוג התקשורת העילאי ביותר שיש, היא נכנסת לעומק, מתערבת אישית, הופכת להיות חלק מהפרויקטים שהיא עושה, ובכך מהווה דוגמה לכל אחד מאיתנו, וגם מקור לבושה על זה שאנחנו לא כאלה. צופית גרנט, שלום.
היי,
אורי,
שלום.
שלום.
איזה תגובה קולית לכל עטרת התשובה. אני הייתי בטוח שאני... אוקיי, בסדר.
עכשיו אנחנו עוסקים...
קודם כל, תודה רבה.
בסדר. אנחנו עוסקים עכשיו בחלק מתוך הסדרה החדשה שלך, שעוסק בגילוי עריות, ואנחנו יודעים שגם אצלנו, וגם את כמובן, ואמרת לי את רשימת ה... את הטלפון שלך, כמה פניות קיבלת על פגיעות מיניות בתוך המשפחה, המכונות גילוי עריות, בעקבות הסדרה. ספרי לנו מה קורה.
לא קיבלתי רק על פגיעות מיניות, קיבלתי הרבה מאוד תגובות גם על הניכור ההורי. כלומר, כן. באמת המייל שלי קורס, המייל והפייסבוק, אנחנו מדברים על עשרות אלפים, מה שראית לך זה 26 אלף. ובאמת...
איך תצאי מזה?
מספרים בלתי. אני לא אצאת מזה, אני ממש... עניתי בכזאת, בכל ענות חלוש כזה, כי אני חולה כבר, פשוט. זה בלתי נסבל.
שנייה, זה 26 אלף... זה 26 אלף סיפורים שמצליחים לייצר איזושהי תבנית, או סתם לבאס נורא את הנשמה?
תראו, לא, קודם כל, גם בניקור ההורי וגם בסיפור של הגילוי הריות, ובכלל כל העניין הזה של הפגיעות המיניות, הרי כל התוכנית הזאת נולדה מאיזשהו פיקחון, הסתכלות שלי על הקשל שמאפשר בעצם לכל כך הרבה עוולות חברתיות לקרות ולהפוך אנשים לכל כך שקופים וחסרי אונים. ואחד הדברים שככה נורא מכאיב לי עכשיו, יש כל כך הרבה מצוקות בתוך הניכור ההורי, וכל כך הרבה מצוקות סביב הפגיעה המינית, וכל כך הרבה התעללות גם מהמערכת מול אותם אנשים, ואין כמעט למי לפנות. אין למי לפנות. זה, אני כבר לא מדברת גם על המגזרים היותר סגורים, נגיד בעולם החרדי זה העניין הזה נגיד של ניכור הורי או פגיעות מיניות, הוא כמעט משול למין חטיפה, ואתה בכלל לא מצליח, אם אתם תראו את התוכנית של היום בערב, שהיא מתעסקת ביבניאל, אבל היא מתחילה גם מגילוי הריות, היא מתחילה מפנייה פשוטה של גילוי הריות, וכשאיזו ילדה מבקשת בסופו של דבר להתלונן, וההורים שלה רוצים לגשת למשטרה ולרווחה ולמי שצריך, אז הם מותקפים מכל עבר, ובעצם סדום והמורה זה השם קוד למה שאנחנו נחשפים אליו. זה אחד הדברים שאני אומרת, אתם יודעים, באנוש יש מה שנקרא מילם למשל. אנוש זה הארגון, זה העמותה של נפגעי הנפש. ומילם זה מרכז ייעוץ למשפחות. והיום כשילדים, או בכלל ילדים, קשה להגיד על ילדים כי ילד לא פונה כמעט, ילדים כמעט ולא פונים לעזרה. אבל המצוקה שיש אפילו סביב בנות שכבר מתלוננות, היא כל כך דרמטית, היא כל כך קשה, והבדידות וחוסר האונים והפחד מהתופעות לוואי של הדבר הזה, הם... אין לי מה להגיד על זה אפילו.
כשאת אומרת שאין למי לפנות, מה זאת אומרת? בן אדם החליט שהוא כן רוצה לפנות, והוא הולך נניח למקום הלא נכון. הוא הולך לרווחה, או הוא הולך למשטרה, הוא הולך, השד יודע לאן. לא ייתנו לו אפילו הכוונה, פשוט יגיד לו, זה לא אנחנו, זה ההוא בקומה ג', ינפלפו אותו?
האמת היא שהכי קל, הכי קל לשבת במקום שאנחנו נמצאים בו, ורק לתקוף נגיד את המערכת של העובדים הסוציאליים. אבל גם הם כבר חסרי אונים. אין כמעט קרים, הם עובדים, הם קורסים מהנטל ומהתשובות שהם צריכים לתת. אז גם אם יש בתוכם אנשים שעושים את העבודה לא נכון, קשה רק להאשים את המערכת שהיא עובדת בכזה כשל. תקשיבו, הכשל המערכתי, אני כמעט חושדת שהכשל המערכתי בכל הענפים במדינה הזאת, מה שלא נכון לגבי מס הכנסה למשל, או מענם, או ביטוח לאומי, הכשל הוא כל כך עמוק, כי יש איזשהו אינטרס כמעט להשאיר אותם אנשים חלשים. עכשיו תחשבו, יש איזשהו כשל לדעתכם במס הכנסה? אין. תנסה לא לשלם, הם דקה וחצי, הם אצלך, והם סוגרים עליך את הדלת ואת הברזים ואת הבנקים. לא, הבנקים מתנהלים מדהים.
זה כמו... זה כמו אגפי החנייה, אגפי החנייה בעיריות. שם אין אפס, שם ההישגים הם הרמטיים. השארת הרכב, אתה תקבל דוח. אין משחק, אין שפיל.
דבר כזה, העירייה עושה עבודה מצוינת. תקשיבו, כשמדינת ישראל רוצה לאכוף את החוקים שלה, היא אלופת עולם. וכשהיא לא רוצה, אז היא לא מצליחה. והיא לא עושה את זה.
רגע, אבל לא הבנתי, את תורת הקונספירציה שלך. מה האינטרס? מה זה להשאיר אותנו חלשים?
זה נשמע לי כללי מדי. אני שואלת שאלה, איך יכול להיות? איך יכול להיות? יש איזשהו כשל. אם יש בתוך הסטטיסטיקות 84% מהמתלוננות בפגיעה מינית, כן, בגילוי הריות ופגיעה מינית, 84% לא עוברים אפילו את הפרקליטות. הם לא מגיעים לכדי בית הדין על מנת לקבל את העונש. למשל, בפגיעה מינית, כן, הנפגעת לא יכולה, היא מקבלת סוג של ייצוג, היא הופכת להיות רכוש המדינה, היא מקבלת ייצוג מהמדינה, הפוגע לעומת זאת יכול לקחת לעצמו את העורך דין הכי טוב שיש. יש פה איזשהו כשל, 84% מהנשים שמתלוננות שהן נפגעו מינית בילדותן שקרניות, איך יכול להיות שזה לא מטופל כל כך הרבה שנים כמו שצריך? איך יכול להיות שכל כך הרבה, מה, עכשיו יש לזה איזשהו הסבר, ההסבר הוא, אנחנו צריכים 99% ראיות. איזה ראיות בדיוק ילדה כן. שנפגעה מינית בילדותה יכולה להבין לגמרי. מלבד הפרופיל האישיותי שלה?
כן. תגידי משהו, עצרי שנייה, אני רוצה לקרוא לך, בסדר, אלה הדברים העיקריים, והם נישאים מעל כל במה, והם חשובים וזה, אבל מגיעות גם אלינו המון פניות, בעקבות הסדרה שלך. אני רוצה שנעמה, עורכת התוכנית שלנו, תקרא אחת, תני לה איזה תשובה, בסדר, ואחר כך אנחנו נסיים את השיחה ונעבור לעדכון פוליטי, כי נפל דבר בישראל, תכף, הבחירות, הוא נקבע להם מועד, לא משנה, אבל נעמה שנייה.
אבל עוד לפני הבחירות יש דברים שקורים בתוך משפחות.
כן.
כן, היי. אז מתוך וידועים משפחתי, עמוד הפייסבוק שלנו, צפיתי בתוכנית של צופית גרנט על הנערה שאביה אנס אותה במשך שנים, והתיק נסגר מחוסר ראיות, והמציאות הכתה בי אנושות. בעלה לשעבר של אמי הטריד אותי מינית, וגם התיק שלי נסגר מחוסר ראיות. לא זומנתי לחקירה, לא זימנו אנשים מהסביבה הקרובה שלי לחקירה, ולא קרה כלום עם זה. הוא קיבל צו הרחקה לשנה, ואחרי שנה כמובן חזר להתגורר אצלנו, ואני קיבלתי מכתב מזלזל. בדיעבד יכולתי להרער, אבל איך ילדה בת 15 יודעת שיש לה זכות כזאת? בקיצור, היא בעצם רוצה לשאול, האם בדיעבד, עכשיו, היא רשאית להגיש אליו תלונה למרות השנים הרבות שעברו? היא לא יודעת אם זה הדבר הנכון לעשות. אולי יש לך איזה עצה, עצת זהב קטנה.
אני אגיד לך את האמת, זה כזה יאוש, כל כך קשה לקבוע, לפתוח עוד פעם תיק בפרקליטות. אל תתייאשי, אבל תנסי, כן? שתנסה. אבל שתהיה עם ציפיות נמוכות, מכיוון שזה מנוהל בצורה מאוד מאוד קשה ולא...
צופית גרנט, תודה רבה לך על הדברים האלה.
אנחנו צריכים לעצור כאן, למרות שהנושא הוא רחב מן ים ועמוק מן אגם, אבל אנחנו חייבים לעצור מכיוון...
הלוואי שהמשברים במשפחה הם מטופלים כמו המשברים בקואליציה.
גם זה נכון. והנה אנחנו פונים לכתבנו הפוליטי, מיכאל האוזר, טוב, שלום לך.
שלום לכם, כן, בהחלט נפל דבר ודרמה. ישראל הולכת לבחירות חד משמעית, ראשי הקואליציה התכנסו באזור השעה 1:30, הם ישבו במשך קצת פחות משעה והחליטו בהסכמה ופה אחד בחירות בתחילת חודש אפריל. זו הודעה שיוצאת אחרי הישיבה שהתקיימה היום במשרד ראש הממשלה. תראו, בסוף מה שקרה כאן זה שהיו יותר מדי קצוות לסגור ולא באמת היה אפשר לסגור אותם. חוק הגיוס היה צריך לרתום מחדש גם את יאיר לפיד ולא היה אפשר לרתום. אם גם היה עובר, החרדים היו פורשים הקואליציה, זה כבר היה יותר מדי מורכב עם יותר מדי סעיפים, ולכן באמת הם הגיעו היום להחלטה הזו, החלטה משותפת, בחירות בתחילת חודש אפריל.
זה מאוד משונה, מכיוון שאני לא מכיר פרשן פוליטי אחד שאמר אפריל, כולם נשבעו בנקיטת חפץ על מאי, אף בן אדם לא העריך, זהו יום אכילת הכובעים, יום אכילת הכובעים הגדול, יש לך איזה מתכון טוב לכובע?
לא, לא, אני לא יודע אם זה כל כך יום אכילת הכובעים הגדול, כי כן דובר גם על חודש מרץ, גם על חודש מאי, ואיפשהו זה היה נסגר באמצע, פשוט מטעמי נוחות, טעמים טכניים, התאריכים האלו היו יותר נוחים, זה יהיה בתחילת אפריל.
אפריל נוח לכולם.
עכשיו יותר נוח באפריל, כן, צריך גם, אני מזכיר לכם, צריך במינימום 90 יום מיום פיזור הכנסת ועד ההליכה לבחירות, צריך עוד להעביר את החוק לפיזור הכנסת, לכן מרץ זה כבר לא אפשרי טכנית, כי אין את אותם 90 יום. וזה נדחה קצת יותר לכיוון אפריל.
יופי, מיכאל חזוטו, תודה רבה רבה.
הרי למה, למה זקוק, אם לא לכמה חודשים של הקצנת שיח ו...
האם ניתנו להקצין את זה?
כל התענוג הזה.
יש לנו עוד משוחח אחד בחצי הזה, עוד נספיק לשוחח גם איתו עם הדוקטור איברהים אל-בדור, מרצה לחינוך במכללת קיי, וחבר מועצת העיר לקיה, שלום עליך.
שלום וברכה, זה כבר עדיין לא עיר, היא מועצה מקומית.
עוד תזכו, עוד תזכו.
כן, 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 כשאברי אומר דברים כאלה זה סגולה, אז זה עניין של זמן, עד שאתם הופכים להיות עיר.
אנחנו מדברים איתך על העובדה שיותר מחצי מהאנשים שנרצחו בישראל השנה הם ערביות.
נכון, לצערנו רב.
כן. למה זה ככה?
למה זה ככה? זו תופעה שהיא לא תולדה של השנה האחרונה, היא תופעה של שנים רבות. אם אנחנו חוזרים גם שנים, לפחות איזה 10 שנים אחורה, נרצחו במדינה מעל 110 נשים. אני לא מדבר רק על גברים, רק על נשים, כמעט 110, ותופעה מסוכנת יותר, מה שקרה בשנה האחרונה, שמחצית מהנשים, כמעט 20 או 26 נשים או 27 נשים שנרצחו בשנה הנוכחית, שעדיין לא הסתיימה, יש לה עוד זמן.
האם אפשר איברהים, אפשר להפריד את זה בכלל מכמות הרצח במגזר? זו תופעה ייחודית לרצח נשים? אנחנו גם רואים שהמון, רוב הגברים הנרצחים הם במגזר.
נכון. אבל נכון לרגע זה 69 נשים שנרצחו השנה, שזה מספר מאוד גדול, מאוד מכעיס, והתוצאה לרצח הזה פשוט יש כמה סיבות. סיבה אחת, פשוט מאוד היד הקלה, היד הקלה לנשק, שימוש בנשק והחזקת נשק, שאני מאשים דבר ראשון את אכיפת החוק, מי שאחראי על החוק שלא עושים די מספיק בעניין הזה של מיגור התופעה ואיסוף כלי נשק לא מורשים בכלל, והקלות שכל אחד יכול להחזיק נשק בחברה הערבית בכלל.
אבל אנחנו מניחים שאותה קלות של להשיג נשק ולשים עליו את היד ולהחביא אותו באיזה מקום, היא קיימת בכל המגזרים. איך זה שבאותו מצב של באמת העלמת עין או טיפול לא מספיק טוב בתופעה, בסופו של דבר הדבר בא לידי ביטוי אסוני בעיקר במגזר?
שוב, נכון, מי שמחזיק נשק לא רק בחברה הערבית כאן, בדרום, בארץ בכלל, אלא בכלל גם בחברות אחרות, אבל שוב, העלמת העין, הקלות, השימוש הקל ביותר בנשק בחברה הערבית הוא יותר קל מאשר בחברה אחרת. עוד פעם, בגלל חוסר אכיפת החוק כמו שצריך, הם בתוך החברה עצמה וגם על ידי של הגופים שאחראים על שמירת החוק המשטרה במקרה כזה, יש בעיה נוספת. בעיה שאנשים בעצמם בתוך החברה הם אפילו לא מוכנים לדווח לגורמי החוק על מי שמחזיק נשק או מי שמשתמש בו, לא משנה אם זה ברצח, לא משנה אם זה בשמחות שיורים.
את כל העניינים האלה, איברהים, אנחנו מכירים את כל העניינים האלה, אבל אולי אין לנו עוד הרבה זמן, בוא נחדד גם מה במבנה השבטי, החברתי, המשפחתי של החברה הערבית מאפשר את הדבר הזה.
תראה, החברה הערבית, כפי שאתה יודע, וכולם יודעים, בחברה בתי חלק, שהמשפחה היא המשפחה הגברית, שהגבר הוא הדמות הדומיננטית, והוא מחליט, והוא קובע מדיניות, וכאן גם כן האישה היא מהסתם, סוג של רכוש שייכת אליו, הוא רואה אותה בסוג של רכוש שאין לה שום זכויות, והוא מחליט בעברה, בשבילה מה כן תעשה ומה לא לעשות, עם מי צריכה לשבת, עם מי צריכה לדבר. והתופעה היום בעידן המאה ה-21, שיש כבר אפשרות שהאישה תצא לשוק העבודה, תצא ללימודים, זה לא מוצא חן בעיני הגברים, לצערנו רב, אני אומר לך שוב, לצערנו רב.
זה משתנה?
זה משתנה, אבל משתנה ממש בבנצטה, ממש איתי. ייקח המון המון זמן שהדבר הזה ישתנה, והאישה תהיה שוות ערך לגבר. אני קורא את זה לסליחה.
האם נשמעים קולות בחברה הערבית למתן גם את ה... את האהדה לשימוש אפילו ספורטיבי בנשק, לשימוש בשמחות וכולי, שומעים קולות כאלה? יש לא, שיח סביב לא, העניין הזה?
תראה, יש שיח סביב זה, אין אהדה, אבל לא עושים די. אין אהדה, לא עושים די. וזאת הבעיה. אנשים מודעים לבעיה, אנשים מודעים לסכנות של שימוש בנשק, אבל לא עושים די, לא בתוך החברה, ולא בחוץ החברה. גם מי שמטיף נגד, בשלב מסוים, אתה תמצא אצלו שמחה, ואתה תמצא אנשים אצלו שיעורים בנשק, ולא יעשה דבר, ולא יתנגד, ולא אפילו ידווח לגורמי החוק על האדם שמשתמש בנשק מסוג הזה.
תגיד, הלעומתיות, נכון. הלעומתיות לשלטון המרכזי, מה המשקל שלה בתוך הדבר הזה?
בעיה. אין לעומתיות כאן. החברה הערבית רואה עצמה מיעוט בתוך חברה שאין שום קשר בין הקיום שלה לבין כל החברה האחרת ישראלית. אז היא לא רואה עצמה חלק מזה, וזה בעיה. עוד פעם, זה בעיה. עד שהדבר הזה ייקח, אנחנו צריכים, עוד פעם, אני חושב שהטיפול הנכון הוא בחינוך. החינוך מגיל צעיר, החינוך לכבוד, לכבוד של כל אדם, איך שהוא.
אבל מי יחנך? מי יחנך לכבוד לכל אדם? מי יעשה את העבודה הזאת?
אתם אלה שמחנכים היום לדבר הלא נכון.
אנחנו נכון מחנכים, אנחנו עושים את המקסימום, אבל עדיין זה לא די. עכשיו, למה אני אומר החינוך? החינוך שאנחנו עושים אותו במכללות, בבתי ספר, זה עדיין לא מספיק. אני אומר שצריך לחנך אפילו גם מבוגרים ביותר. צריך לעשות כל מיני פעילויות. פעילויות בתוך הקהילה. בתוך המתנסים, בתוך שכונות, בתוך אפילו המועצות עצמן, ראשי המועצות צריכים לקחת חלק בעניין הזה כדי לזמן אנשים.
אתה מדבר על תנועה עצומה של מגזר שלם שמתעורר. במילה, כי אנחנו בדיוק, כבר חרגנו, האם הדבר בדיוק. הזה הוא ריאלי? האם זה ריאלי שזה יקרה?
תראה, אם צריך להתחיל את זה, אם אנחנו נתחיל רק לדבר ולא נעשה, אז שום דבר לא ישתנה, זה רק להגדיר את הבעיה. ואנחנו רוצים לעשות את זה, אנחנו צריכים כל אחד במקום שלו, במקום שלו, הוא צריך לעשות דבר כנגד התופעה הזו. אי אפשר רק לדבר ולא לעשות. צריכים לעשות,
צריך אבל גם להתחבר, צריך גם להתחבר לכלל, בלי להתחבר לכלל, בלי להתחבר למדינה, זה לא ילך. אנחנו חייבים לעצור פה, ברם אל בדור, אנחנו נשמח לארח אותך שום ולדבר יותר באריכות. אנא יהיה אורח קבוע שלנו, תודה רבה רבה לך. אנחנו חייבים לצאת להפסקה קצרה, אחר כך נדבר על סביב חג המולד, על קבלה ונתינה של מתנות, תכף.
אתם מאזינים לגלי צהל. מעסיקים יקרים, חשוב לנו להזכיר לכם שחוק חיילים משוחררים אוסר לפטר עובד בשל שירותו במילואים או שירותו הצפוי במילואים. ועוד דבר חשוב, על פי החוק אסור לפטר עובד בתקופת היותו בשירות מילואים או בתקופת 30 הימים שלאחר סיום שירות המילואים, אלא בהיתר מיוחד מעת ועדת התעסוקה במשרד הביטחון. חיילי המילואים הם הנכס הלאומי שלנו, הם שם למעננו, אנחנו כאן למענם.
המפצה שלך
צריכים עזרה עם הרבנות, בדרך לחופה, בגיור או קבורה? ברגעים כאלה, איתים. למידע, ליווי ופתרון בעיות ללא תשלום, חייגו לאיתים, כוכבית 8083.
כתובת אחת אל שירותי הדת.
כבר סיינו לאלפים, נסייע גם לכם. איתים, כוכבית 8083.
כבוד הנשיא!
בואו לפגוש את המרצים בסדרת הרצאות איכות על אודות נשיאי ישראל וראשי ממשלות ישראל בסדרות אשקלון, תל אביב, אופקים ומגדל העמק. הסדרות ביוזמת המועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה במשרד ראש הממשלה ומרכז מורשת מנחם בגין. הכניסה חופשית. לפרטים ולהרשמה 02-565-2011.
גלי צהל בשידור מיוחד מטקס סיום קורס הטייס עם הטייסים הטריים והמשפחות הנרגשות שעפות עליהם. רן יבנאי וצחי דבוש בשידור מיוחד ממסדר הכנפיים בבסיס חצרים. רביעי, 15:00, גלי צהל.
פסטיבל שפל, שיתופי פעולה חד פעמיים של מיטב אומני האינדי. המסך הלבן מארחים את אסף אמדורסקי, שי צברי עם רבית כחלני, טייני פינגרס ושי בן צור במופע משותף ועוד. פסטיבל שפל, לילה של הופעות, רביעי, 21:30 בערב בהנגר 11 בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
עכשיו בגלי צהל, אברי גלעד וג'קי לוי, עם משפחה גרעינית.
בית של החיילים, גלי צהל.
מנעה תמונת חג, חג המולד בסרטים, עם המתנות והגרביים התלויים מעל האח, עם מתנות וכל העץ המקושט עם מתנות, וכולם מתגוללים במתנות.
אני תמיד חשדתי שזה הכל בעצם, זה סרטים שנעשו על ידי יהודים,
כן?
שמפנטזים שבחגים שלהם, כן, של השכנים, הכל על מי מנוחות, משפחה זה משפחה, כמו שדמיינו שתהיה משפחה,
כן.
הדודות לא מציקות, אין
כן,
חפירה.
אתה צודק שאין נוכחות בסרטי הקולנוע הנוצריים, באמת לאימותים משפחתיים, סביב המפגש המשפחתי בחג המולד.
נכון. זה,
כן, וואלה. על מקורותיו של החג, ואחר כך על מתנות באופן כללי, קודם כל אנחנו מדברים עם הפרופסור אביעד קליינברג, מומחה לדתות מאוניברסיטת תל אביב. אביעד, שלום, מה שלומך?
שלום.
יופי יופי, מאיפה התחיל החג הזה?
כן, רק הערה לפני זה, זאת אומרת, אחד הדברים שהכי ידוע לגבי חג המולד, שיש בו אחריו אחוז ההתאבדויות הכי גבוה בארצות הברית, ואת הטענה שהדברים האלה עוברים למי מנוחות, עוד פעם, כאילו אחד מהדברים שאנחנו רוצים לחשוב, שזה okay. לאחרים יותר טוב, ואני חושב שכל הבעיות שיש לנו יש להם.
אוקיי.
איפה התחיל החג? בוא נכיר, בתוך העולם, בעולם היהוד.
כן. הם עדיין לא צריכים לאכול סופגניה, בוא לפחות את זה ניתן להם.
זה נכון, אתה לא רוצה לדעת מה כן אוכלים. בעולם היהודי לא זוכרים בדרך כלל ימי הולדת, זה לא העניין, זוכרים ימי זיכרון, יורצייט, ובסך הכל, וכשהקיסר קונסטנטינוס מתנצר, אין מסורת של מתי ישו נולד, כמו שאפילו לא יודעים איפה הוא נקבר, כי בעצם האמונה ישו עלה השמיים, אז מה זה חשוב איפה הוא נקבר? צריך להמציא דברים. ואחד הדברים שקונסטנטינוס ממציא זה, לא משנה, יועציו כממציאים, זה יום הולדת לישו. לא ידעו מתי זה, ויום הולדת נקבע ל-25 בדצמבר, שהוא היום של השמש הבית מנוצח, האל הרומאי, סול אינביקטוס, המקור שלו דווקא מהמזרח התיכון, והתאריך הזה גם הוא לא מקרי, משום שבדרך כלל אלי השמש למיניהם מקבלים יום מיוחד כאשר הימים מתחילים להתארך בחורף. אני מזכירים שהיום הקצר בשנה הוא בין ה-20 ל-23, מחכים יום ליתר ביטחון, ואחרי זה חוגגים את, את ההתארכות מחדש של הימים. ויש מקבל את, את היום הזה. אז קודם כל זה יום הולדת שלו, לפחות במסורת היותר מאוחרת. ועם הזמן מה שקרה, שזה הפך להיות מין בלגן שלם של מסורות שונות שהתאחדו והפכו להיות למה שאנחנו מכירים כחג המולד עכשיו. זאת אומרת,
כן, כי היא יחסית ליום הולדת לדמות שהיא היסטורית ככל הנראה, אנחנו שומעים מעט מאוד על ישו, אנחנו שומעים הרבה יותר על סנטה קלאוס, שהוא מישהו אחר, ומן הסתם הם לא הכירו אחד את השני, ומזחלות עם איילים שככל הנראה גם לא הסתובבו בין נצרת לביתכם. אז איך נוצר כל הקולאז' הזה?
תראה, האמת שחלק מהדברים שאנחנו היום מכירים בתוך חג המולד זה המצאות אמריקאיות של הפחותות של המאה ה-19. זאת אומרת, לפני זה חג המולד נראה אחרת, זה באמת הדבר העיקרי שאנשים עשו. והייתי אומר שעדיין המשיכו לעשות עד אמצע המחצית המאה ה-20 בארצות הדרומיות, זה פשוט לחגוג מיסה בחצות, שזה הייתה מיסה של חג המולד, ועושת מנהגים מסביב לזה. אז תראה, קרו שני דברים. הדבר האחד זה זה סנטה קלאוס, אוקיי? זאת אומרת, בעצם היום של ניקולאוס הקדוש, שהוא קדוש מטורקי, מהמאה הרביעית, היה בכלל בשישה בדצמבר. זה, כיוון שהוא הקדוש הפטרון של הילדים, זה היה היום שהם נותנים מתנות לילדים. עכשיו, לאט לאט, גם בארצות הפרוטסטנטיות, שלא אוהבו את פולחן הקדושים, וגם בחלק ממקומות אחרים בהשפעה שלהם, הזיזו את היום של המתנות לחג המולד. אז תקעו קודם כל את סנטה קלאוס המסכן, או את ניקולאוס הקדוש, ל-25 בדצמבר שזה, או 24 בדצמבר, שחוקים שזה בכלל לא היום שלו, ובלבד שאפשר יהיה לתת מתנות לילדים. עכשיו שוב, המנהגים האלה גם הם קשורים באיזשהו אופן למנהגי החג של הניצחון על החורף. גם אצלנו בחנוכה לא כתוב בשום מקום במקורותינו שצריך לתת מתנות לילדים. כתוב בפורים נגיד. בחנוכה לא נותנים, אבל עם הזמן ילמדו לתת. זאת אומרת, זה חלק מהעניין, זה משהו שצריך להיות משמח.
אבל איך הגיעו למתנות, איך הגיעו למתנות על העץ? מה...
בתוך גרביים?
העץ זה הדבר, העץ הוא הדבר השלישי. בעצם, שוב, עד המאה ה-16 בכלל אף אחד לא חגג. היו פולחנים של עצים. בדרך כלל זה הפולחנים שקשורים לחורף, ופולחנים פגנים, אין להם שום קשר לנצרות. זאת אומרת, חורף, ובחורף יש פולחנים מסביב למחתנים, כלומר, או לכל עץ שהוא בעצם ירוק עד. זאת אומרת, עצים שלא משילים את עליהם בתקופת החורף. זה מסמל באיזשהו אופן הזה שבסופו של דבר יקרה גם משהו טוב, והיינו תראים להם מתנות, שזה מדליקים ידם נרות, כמו שעושים, סוג של פולחן לייט, כן? זאת אומרת, דברים מהסוג הזה. עם הזמן, המסורות האלה, שהיו מסורות צפוניות, לא תראה אותן, לא בספרד, לא פורטוגל, לא באיטליה, לא בצרפת, המסורות האלה, שהן מסורות צפוניות, שהפינו באמת את העמים הצפוניים, הפכו להיות למין מסורת שגם היא נדבקה לקריסמס, ונדבקה לקריסמס במידה מסוימת כדי לתת איזשהו נופך, נגיד, חגיגי שלא נראה לא קתולי ולא פרוטסטנטי. והעץ הזה, שבהתחלה היה עץ שנמצא בחוץ, שוב, אנשים מניחים שתמיד זה היה ככה, משווים את עצמם לעצמם. אם היינו באים בימי הביניים, היינו מוצאים עץ. לא הייתם מוצאים שום עץ, לא היה שום דבר מהסוג הזה. זה המצאות שפחות או יותר החלו נפוצות בעולם במאה ה-19, ובמאה ה-20 התפוסף כמובן הממד האחרון, כאשר סנטה קלאוס, בפרסומת של קוקה קולה, עבר להיות הדמות החמודה בצבעי קוקה קולה, כלומר אדום לבן. שהפולחן העיקרי שלה זה באמת לקנות, ולא שום דבר אחר.
כלומר, פוסק ההלכה הדתי החשוב ביותר בהיווצרות של מנהגי החג הזה, זה הקולנוע והטלוויזיה.
הקולנוע והטלוויזיה, כן. במידה רבה, הייתי, תשמע, הקולנוע והטלוויזיה זה ביטויים. הייתי אומר שהמערכת הקפיטליסטית, בעיקר, לא יודע איך לקרוא לזה, המערכת הצרכנית האמריקאית. זאת אומרת, ההפיכה של הדבר הזה לפולחן של מתנות, קונים וקונים וקונים וקונים, ההפיכה, המעבר של העת ממקום שהוא פולחן או חגיגה קהילתית, זאת אומרת שאנשים מתכנסים מסביב לאיזשהו דבר ועושים חוגגים בחוץ למשהו שהוא בתוך הבית, כן? אתה קוראת את העץ המסכן הזה, זה כבר הרעיון שהוא חי לנצח נגמר, כי העץ, הזה, העץ המסוים הזה כבר מת, כן? מביא אותו הביתה, כן.
זה כל כך
דוגל. מכסה אותו במתנות, כן, זה הפולחן העיקרי של התרבות שלנו. לקנות, לקנות, לקנות.
והאם זה גורם לשמחה על כך בראשית דברנו, עם אחוזי ההתאבדויות מיד אחרי החג? טוב, פרופסור קיינברג, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום, שלום. תודה רבה, להתראות. הנה רונן יעקובסון, פסיכולוג הבית, מטפל בנוער, מבוגרים, משפחות.
נשמע, לקחו קצת חנוכה, קצת טו בשבט, ועשו מזה... כן. רונן, שלום לך.
שלום, שלום.
אז ממך ביקשנו לראות מחקרים על מתנות. אומנם רק 175 אלף מהחיים בינינו היום מקבלים ונותנים מתנות בהפרזה. אלה הנוצרים החיים בינינו, אבל אנחנו שואלים באמת על נתינת וקבלת מתנות. האם זה בכלל טוב לתת כל כך הרבה מתנות בבת אחת, ואיזה מין מתנות כדאי לתת?
אז אנחנו יודעים שהורים שמקפידים למלא את כל רשימת המתנות של ילדיהם פוגעים בילדים, פוגעים בילדים. אנחנו ממש מוצאים שהילדים אחר כך, הילדים האלה נוטים להיכנס לחובות, יש להם קושי ליצור מטרות, מה שקוראים בשפתם מפונקים. וההורים פשוט נותנים חשיבות יתר לעובדה שהילד יקבל את כל מה שהוא מבקש, או הייתי אומר שהוא מבקש, כיוון שכמובן שהוא מבקש דברים אחרים, הוא מבקש את קרבת ההורה, הוא מבקש מההורה להצליח לעזור לו, לשים גבול למה שהוא מבקש, כיוון ש... והרבה מהחוקרים מדברים על זה, שרשימת המתנות הזאת, וגם אצלנו יש חנוכה, שיש דמי חנוכה, אבל קבלת המתנות מקובל עליי.
לא, זה לא כמו אצלם, שכל בן אדם מקבל 5-6-8 מתנות, באמת כל הדברים שהוא רצה ולא רצה, והחידושים האלקטרוניים הכי חשובים, והחידושי הצעצועים הכי חשובים, וכל העניינים. אצלנו אין את הדבר הזה. ואנחנו מקנים, חלקנו מקנים.
נכון, אבל קודם כל אצלנו יש יום הולדת, זה גם לנו יש הזדמנות לחנך את הילדים שלנו, ובתור חוקרים ומטפלים, וזה גם מה שאני ממליץ להורים בקליניקה, כשהם עומדים מול ילדים כאלה, הרבה פעמים הורים עשירים שלחוצים למלא את כל מאוויים של הילדים, זה נכון להשתמש בזה כהזדמנות לדבר עם הילד על הפער בין מה שהוא רוצה למה שאפשר, על העובדה שאפשר למלא את העולם גם בחוויות וגם בקשרים ולא רק בצרכים ובמתנות, סביב השאלה מה מביא אותו לרצות כל כך הרבה ולרצות עוד ועוד, כלומר...
אבל רונן, כל הדברים האלה הם כמעט מובנים מאליהם, איך זה קורה שהורים בכל זאת? הרי כולנו חפצים בטובתו של הילד. איך זה שבכל זאת רוב ההורים מלעיתים את הילדים שלהם במתנות, ולא מסוגלים לשאת את חוויית האכזבה של ילד שאומרים לו לא, הפעם לא?
זו שאלה מאוד טובה, ויש מגוון של סיבות, אבל אני אגע בשתיים מרכזיות. אחת מהן היא אשמה. כלומר, אנחנו היום... הרבה פחות עם הילדים, הרבה פחות. כשאנחנו היינו ילדים, מי שהיה נשאר במועדונית, בבית ספר עד ארבע, זה היה הילדי מפתח, שאין כבר בכלל את המילה הזאת היום, כי כולם נשארים עד ארבע. עד ארבע בבתי ספר, וזהו, כולם הילדים של שני ההורים שלהם עובדים עד מאוחר, וההורים הרבה פעמים מרגישים הרבה אשמה, ולא יודעים כל כך איך... לאן להוליך את זה, ודיברו על כך הרבה, ולתת מתנות חומריות, ובעצם לא לאפשר לילד לבוא אליהם בטענות סביב דברים קונקרטיים, כי זה מגביר את האשמה, זה בעצם דרך של ההורים להתמודד, כשבעצם האשמה הזאת והדרך הזאת להתמודד רק מגדילה את המצוקה של הילדים.
בוא נדבר על איזה מתנות נותנים. יש כל מיני נותנים, יש הנותנים מתנות שימושיות. פעם, כשאני הייתי ילד, אבא שלי היה מקבל כל יום הולדת סט ממחתות בד, יפה. דברים כאלה.
כן. גם אנשים החזיקו פעם תחביבים, והתחביבים האלה אפשרו לך לדעת מה אתה תמיד יכול...
עוד מקטרת.
עוד מקטרת, עוד בולים, עוד כן.
לא, לא, אבל כן, אבל יש פה משהו מקסים בדיון הזה ביניכם, כיוון שבמתנות אנחנו רואים שהרבה פעמים אנשים חוששים שמקבל המתנה יתאכזב, וזה באמת חשש גדול, ולכן הם קונים, הולכים על בטוח. קונים משהו שימושי, ממחתה, סוואטשר, ספר טוב, משהו כזה.
אני לאשתי קונה מראש, אני מראש מביא לה פתק החלפה.
בלי מתנה.
בלי מתנה.
רק את הפתק. כן.
אנחנו מוצאים גם את זה במחקר. זאת התמודדות שיש בזה משהו יפה. אני... טוב, אתה מושך אותי לדבר על משהו נוסף.
לא, אבל מצד שני, רונן, מצד שני יש את אלה שמביאים מתנה שכל מטרתה הוא לעשות את הוואו הראשוני, אחרי שאתה אומר וואו, ואחרי שאתה אומר את הוואו, אתה אומר, אוקיי, אבל מה אני עושה עם זה?
כמו בחתונות. ואיפה
אני שם את זה?
אתם מאוד צודקים.
בחתונות של עדות מסוימות. כן,
תארוז לנו את זה למתנה, בבקשה.
אנשים... אנחנו יודעים שאנשים הכי שמחים לקבל מתנה שיש בה אלמנט רגשי, ומתנה שיש, ואו מתנה שיש איתה הסבר לגבי איך זה מתאים דווקא לי. ומה זה מתנה שיש עם המטען רגשי? מתנה שמייצגת, שמאזכרת חוויות משותפות, נושאים משותפים שיש לי עם מקבל המתנה, זה יוצר סנטימנטים, זה אחר כך שאנשים מסתכלים על המתנה הזאת, הם נזכרים בזה, כיוון שמה אנחנו רוצים במתנה? במתנה אנחנו רוצים לחזק את היחסים, זה מה שאנחנו רוצים. וכשאנחנו נותנים מתנה כזאת גם לילדים שלנו, שאנחנו נותנים לילד מתנה שהיא מזכירה משהו שעשינו, מזכירה משהו שדיברנו עליו, מזכירה משהו שאנחנו אוהבים לעשות ביחד, זוהי מתנה שאחר כך אנחנו חוזרים אליה שוב ושוב, והיא לא נמאסת, כיוון להשתמש בזה לא נמאס, כיוון שזה מזכיר לנו. עכשיו אתה מדבר על פתק החלפה, דווקא אני רוצה לומר, יש בזה הבדל. רובנו רוצים לקבל מתנות שאנחנו אוהבים, אבל נוטים לתת מתנות שיעשו את הוואו. ואז מי שמקבל את המתנה, אז או שיש לו וואו או שלא, אבל אחר כך הוא לא משתמש ולא זוכר את זה, כשבעצם מי שנתקע כדאי לו לדבר עם הבן אדם, קצת כמו שאתה עושה במובן מסוים לתת פתק החלפה, אבל אם תדבר עם הבן אדם, תשאל אותו מה היית רוצה, נגיד שאתה תקוע ופוחד ולא הולך על ההמלצה שלי, שאני חוזר עליה, לתת מתנה עם אלמנט רגשי, לדבר עם הבן אדם, להבין איתו מה הוא היה רוצה.
כן? לדבר על מתנה זה תמיד נראה לי...
כן.
מעקר את המתנה, לא מדברים... כאילו ההפתעה... לדבר על מתנה זה כמו עסקה באיזשהו אופן, תמיד מרגיש.
אתה צודק, אבל היתרון בזה הוא שהבן אדם, תראה, זה יחסים. שאלה איך אתה מדבר עם הבן אדם. אם אתה אומר לי, אם אתה אומר...
טוב, מה היית רוצה כבר ליום הולדת לכל הרוחות איתך?
בדיוק. או, יש לי 100 שקל, מה אתה רוצה ב-100 שקל? או, משהו כזה.
אני חייב לומר שבתור מקבל מתנות, המתנה שהכי משמחת אותי, בעיקר מהאנשים שאני לא לגמרי מכיר, זה שחקלאי מביא לי מפירות תבואתו. וזה וואו מהוואוים הצנועים, אתה מבין? הוא בא ואומר לי, זה מה שאני מגדל, את זה אני יודע לעשות הכי טוב, ולכן...
נכון, יש בזה.
אני חייב לקבל טלפון של וואוי. אנחנו חייבים לעצור כאן, חברים. רונן יעקובסון, תודה רבה, פסיכולוג הבית. תודה רבה.
בשמחה, להתראות.
להתראות.
להתראות, להתראות. עורכת ראשית נעמה שוחט, עורך משנה איתמר אוחנה, המפיקות תמר ריפנגר, נועה סמדר, אלה הדרי, טכנאית אופיר ברוך, מחר עוד תוכנית של משפחה גרעינית, ג'קי.
כאן היה מוטי זאדה, בל נשכח. מחר ניפגש שוב, נכון? אתה ואני.
נכון, אביא לך מפירות גני.
מה אתה אומר? מה אתה מגדל? ארנבת אוכל אצלך הכל, לא?
כן, תקבל את הארנבת.
את הארנבת.
שלום.
להתראות.
באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.